כן, שלום, האנוסים, אנחנו בסימן קכ"ד סעיף ט. האנוסים, אפילו הטובים שבהם, אינם יכולים להיזהר ממגע עובדי כוכבים, מכיוון שהם חשודים עליו, אין נאמנים על שלהם, אפילו בשבועה, אבל נאמנים על של אחרים. זו הלכה חשובה, שים אותו בצד, שהאנוסים, הכוונה היא, אותם האנשים שהיו מוכרחים בזמן הספרדים, זה היה בזמן הספרדים, היה כמה פעמים שם אונס, אפילו בריב"ש, שזה היה לפני הגירוש הגדול שהיה ליהודים בספרד בשנת 1492. זה היה פעם ראשונה, אבל היה לפני זה עוד פעם, עליהם מדברים הרבה הראשונים, שהם היו יהודים. מישהו אמר שהיה במיורקה, זה בספרד, אי. ושם יש עדיין אנשים שאומרים שהם אנוסים ויראו לו סכין של שחיטה, של אבות אבותינו. זה האנוסים עוד לפני הגירוש הגדול שהיה בספרד. אז האנוסים האלה שדנו בהם הראשונים, י"ג, תסתכלו כאן, הוא מביא, מי זה היה האנוסים? הוא מביא ריב"ש. זאת אומרת, זה היה בתווית של הר"ן. הוא היה בערך כמה מאות שנים לפני הגירוש. משנת רן אבא היה הגירוש הגדול, זה משנת קוף, אולי 100 שנה לפני זה עוד, כבר כתבו עליהם תשובות, הריב"ש. אז הוא אומר שהאנוסים האלה, אפילו הטובים שבהם, מסכנים, הכריחו אותם, אינם יכולים להיזהר מעבדי כוכבים, מכיוון שהם חשודים, תלמדו כלל, החשוד בדבר לא דנו ולא מעידו. אדם שהוא חשוד, שהוא לא שומר איזה מצווה, הוא לא נאמן עליה. למשל, אם האדם לא שומר על כשרות, הוא לא יהיה נאמן להגיד לנו שזה אוכל כשר, איך הוא יהיה נאמן? הוא בעצמו, ואמרנו תשובה מרב משה פיינשטיין, אתם זוכרים, תשובה מאוד מעניינת, זאת אומרת שאם האדם הוא ישר ונאמן, אולי כן אפשר להתיר אותו. הוא פסק את הפסק דין הזה כשהיה במוסקבה, הוא אומר, לא היה לו ברירה לאנשים. אבל בדרך כלל תלמדו כלל, אדם שהוא חשוד לא נאמן. אם אדם חשוד למשל לאכול בשר לא כשר, הוא לא נאמן לומר לך שזה כשר. הוא לא נאמן. אותו דבר, כיוון שהם לא נשתרים במגע גויים, הוא לא יכול להגיד לך לא נגעו בזה גויים, הוא לא נאמן על היין. זה יין שלהם אסור לשתות. ואפילו בשבועה הוא לא נאמן. אבל נאמנים על של אחרים. אבל הם אומרים, כיוון שהם שומרים, זה מה שהוא אומר. והם אוסרים יין במגעם, גם הם עצמם מסכנים, לא נקראים שאוסרים. ודווקא אותם שדרים עדיין בין הגויים, ועושים עבירות בפרס על פני אונס, רק בצינה נזרים, היו עושים פסח בשקט, הכל בשקט. ואפשר להם לברוח על נפשם, רק שממתינים משום ממון, שיהיה לנו הזדמנות, אוקיי, יוצא בו. אבל הם עוברים גם בצינה, אף על פי שעשו בהתחלה, הם כעובדי כוכבים, אבל נאמנים על של אחרים, זה דווקא שהם שומרים, אבל אם הם לא שומרים, לא. עכשיו הוא אומר, בואו, זה הלכה מאוד חשובה. הלכה מאותה, תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת. כל פסח יש 5 שאלות כאלה. אם הגויה פתחה את הפריג'ידר, נגעה בפריג'ידר, נתנה את היין, לקחה את היין, תלמדו את היסוד הזה. אומר, שמגע של גוי לאסור באנצה 3 תנאים. אחד, שהיה לו כוונה. הוא רצה לגוע. למשל, הפוקט תינוק שנגע, דלם בר כוונה הוא. ילד קטן שנגע, זה לא אוסר בהנאה. אין לו כוונה לעשות את זה יין נצח, הוא לא מבין. וכן, להפוקה נפל לבור ועליו אמת, גם כן זה לא נעשה. למה? לא היה לו כוונה לגוע ביין. היה בור של יין, הוא נפל בתוכו. אז הוא לא התכוון לנסח. כן, שני, שידע שהוא יין, שידע שלא טעה, חשב שזה מים, הוא ידע שזה יין. שלישי, שלא יהיה עוסק בדבר אחר, למשל אדם שהיה עוסק באיזה משהו, מוציא דבר ונגע ביין, הוא לא נאסר. עכשיו נראה, הנה כאן. נגיעה, כיצד יין גשת עושה עובד כוכבים בהנאה, שיגע בידו או ברגלו, שומעים שברגלו עושר, כן, או בדבר אחר, וישכשך, שמעתם? תשים את זה מים, רגע, אני אראה לכם, לך תמלא את זה מים ותבוא. אני אראה לכם מה זה. מתי זה עושה, שעושה בעובד כוכבים? בידו או ברגלו, ושומעים נגע ברגלו אינו אוסר, או בדבר אחר, וישכשך אפילו בפיו, זאת אומרת שאתה ממנו, הנה כאן, ש... זה נקרא לשכשך, מוזיז את זה, שעשה ככה, שנגע ביין ועשה ככה. למשל, הרבה פעמים שואלים אותי, יהודי אחד התקשר ואומר, בערב פסח יש לנו בבית שמשרתת והיא עוזרת לאשתי, והיא לקחה את היין והעבירה את זה. לא, לא אוסרת, זה לא אוסר. למה צריך שיגע ביין, ייגע ביין. כן, שיגע בידו או ברגלו, בתוך היין עצמו. שנייה, לא לשאול. אבל נגיעה לחוד בלא שחשוך, אינו אוסר בהנאה. רק אם נגע, לא נאסר, צריך ככה. שמעתם? אתם רואים אותי? זה נקרא לשחשך. אבל אם רק נגע, לא אוסר בהנאה. למה שנה, כשהם היו רגילים לכומרים לעשות בצורה כזאת לעבודה זרה. כן? תקראו בשפתי כהן בקו, וישחשך, אבל נגיעה לחוד בלא שחשוך, אינו אוסר בהנאה. וכדעת הטור ורשי והרמב״ם. וכן בסעיף י"ג דברי הרמב״ם, שלמד בבית יוסף מדבריו, דנגיעה בלא שחשוך אינו אוסר בהנאה. אסור לשתות את זה, אבל לא בהנאה. ולמה נקרא שחשוך? אם שם את היד, דלה ואלה נענוע כלשהו, וכן משמע שחשוך, דנפל לחביתה דחמרה, דרי עובדי כוכבים שקלי, אמר רב אשר, נקטוע לידי, כי איך דלה לשחשך. הוא בא להוציא משהו, אז אמרו, תתפסו אותו, שלא יעשה ככה, תוציאו לו את היד אתם. משמע שצריך לשחשך. אתם רואים? זה אוסר בהנאה. אבל אם נגע, זה לא נאסר בהנאה. זה אסור לשתות את זה. כן? אפילו בפיו, כגון ששתה ממנו, הוזיז אותו, שלקח משהו ושתה מהיין. כן, גם כן. זה גם כן נקרא שחשוך. כן, כף א', בין ששתה מן החבית, בין ששתה מהכוס, והחזיר ישראל המותר לחבית, אסור. זה לא משנה. או שמצץ במינקת בחבית, ואלהו לפיו. זה גם כן אותו דבר שאני אומר לכם. כתבו התוספות, מסכת עבודה הזאת, דמה גגון שלא נגע ביין במינקת, גגון שנקנו בתחילה המינקת ביין, ולשוח חוץ לחבית, בסולמין פי החבית. אפילו שסתמו את הכל, היה כאן, הכל תפוס ולא הוזיז, שום דבר הוא לא הוזיז. ישר לקח, גם כן. כל היין עשו בענה. מכל מקום, כלי שיש לו חותמים, כמו שיש לכלי שנותנים אלו לידיים, ויש בו יין, יכול ישראל למצוץ מחותם זה, ואומרים כאחד בלבד, שיפסוק הישראל קודם שיפסוק הגוי. הנה, כאן יש לכם שתי פיות, היהודי מפה והגוי מפה. אבל מה, כשהם שותים, הם לא נגעו עדיין, מתי זה נעשה כשהוא מפסיק? כמו שאז נהיה כמו נענוע, אבל כל מה שלא יפסיק, יכולים ביחד לשתות. כן. אם נגע ברתיחה שעל העין וכנוגע בעין עצמו, אז בואו נחזור את ההלכה הזאת. יש דין אוסר בנגיעה, לא בהנאה. יש דין שאוסר בהנאה. אם כן, נחזור להלכה. דעת הרמב״ם שהיין סתם ינם, אסור בהנאה. יין של ישראל, שנגע בו הגוי, לא נאסר בהנאה. צריך לעשות שחשוך. או לשים, לכן הוא אמר לו שם, שהוא הלך להביא את, הלך להוציא משהו מהיין, תתפסו לו את היד, שלא ישחשך, תוציאו לו את זה. אז האיסור בהנאה זה השחשוך, תשימו לב. אבל בלי שחשוך, אסור רק בשתייה. עכשיו אומר, או אפילו ברגלו, הוא אומר, לפי מהרמב"ם משמע לא, ברגלו לא, שאנחנו שמיה דורך עם הגוי, הוא לא נאסר. הנה זה הוא מביא שיטה. או בדבר אחר, הוא לקח משהו אחר ולקח למשל איזה כיסם וסובב את זה. וישחשך, זה היסוד גדול, דווקא לשחשך. אבל נגיעה בחוד, אז זה אסור רק בשתייה, זה שיטת הרמב״ם, יש חולקים בזה, וזה שיטת הרמב״ם. יש, תראו, בתז אומר כמה לשחשך, צריך מספיק כך או צריך ככה. הוא מסופק בזה, תראו בתז. מה זה נקרא לשחשך? מה זה נקרא לשחשך? כן. ואפילו בפיו, זאת אומרת, אפילו שהיה בפיו, כגון ששתה ממנו. אז אם הוא שתה ממנו, כיוון שתה מן החבית אדמו, כיוון שותה מהקוף, ויחזיר ישראל המותר לחבית אסור. לא משנה, שתה ממנו. אז גם כן שחשך, שהוא לוקח ומסובב את זה. עוד מעט, חכו, נגמור רגע את ההלכה. כן, עכשיו אם יש כלי שיש לו שני חותמים, הוא אומר, זה לא בעיה, כשעוד לא שכשך, שהוא לוקח, ברגע שהוא עוזב, זה נקרא שכשך. מה השאלה? במה הוא שואל?
אם היין רק בקוס או גם בבקבוק?
לא משנה, לא משנה. גם זה וגם זה.
אבל איך נוגעים בבעיה אם זה בקבוק או בבקבוק?
מה זה משנה? אם האדם סוחב, הוא מוזיז את זה. כשאדם סועה בסוף, בסוף, בא קצת ממנו, זה נקרא מהמעשה שלו, נהיה שכשוך. זה לא משנה, בקוס או בבקבוק. זה גם כן בפה, שבפה הוא עושה אוף. שהוא לוקח ויוצא חוזר היין, זה גם נקרא שכשוך, זה מחמתו.
He's drinking with a straw.
כן. עכשיו, גוי שנכנס לבית או לחנות, לבקש יין, הוא פשט ידו כשהוא מחפש, ונגע ביין ושכשכו, נאסר בהנאה. אז עכשיו, גוי שנכנס לבית שמוכרים חנויות, הוא פשט ידו כשהוא מחפש, מחפש את היין ונגע בזה, ונגע ביין ושכשכו, הבנתם? נאסר בהנאה. כן. עכשיו תלמדו, כל זה לפשיטת הספרדים, שנגיעה של יין, שלנו היום זה אוסר בהנאה, אבל לפי שיטת האשכנזים, הגויים שלנו לא מנסחים כמו המוסלמים, אסור רק בשתייה, תזכרו את זה. אנחנו הרבה פעמים סומכים על האשכנזים, שאלתם אותי פעם, לא? אדם שקיבל בטעות מהגוי, סומכים על רבני אשכנז, מחליפים את זה, הולך לגוי להחליף את זה. כן, אנחנו אוסרים, כן, אם נגע בידיים, אנחנו אוסרים את זה, רק אם שכשך זה בהנאה, אם לא שכשך זה בשתייה. כל זה לפשיטת מרן. אבל לפי שיטת האשכנזים, גם אם יש שכשך לא נאסר בהנאה.
אם היה לי בקבוק הזה, אני סתרו את זה, הוא יגע בבקבוק, וזה אסור מותר.
אם היה סגור, אם הבקבוק היה סגור, לא עושה.
אני לקח את זה הפתוח, שמתי זה בפנים, וזהו.
אם היה פתוח, תקף נראה. תקף מראה אם היה פתוח. אם היה פתוח, זה בעיה גדולה. נראה תקף למה. כאן מדברים שהיה סגור. אז עכשיו השפחה לקחה את הבקבוק היין הסגור מהפריג'ידר שם במקום אחר, לא נאסר. צריך שיהיה דווקא, הנה, הרב שפשט ידו, הנה עכשיו אם פשט ידו לחבית, כתבו שהוא שמן ונמצא של יין מותר בענה. הרב שפשט ידו לחבית של יין, ליטול משם דבר שנפל שם, ותפסו בידו קודם שציינה ולא יהיה נידנה, ופתחו החבית מלמטה עד שיצא היין, וירד למטה מידו, מותר בענה. עכשיו, הגוי בא לקחת משהו, ואתה לא נתת לו שיוזיז את היד. נשאר, ולקחו פה, לקחו את היין, נשפח, זה מותר בענה. רק בענה. חבית שנתלה ממנו הברזה, והכניס בה עובד כוכבים אצבעו, עד שנגע ביין כולו אסור. וכן אם הוציא הברזה התחובה, והייתה נוגעת עד היין שאי אפשר שלא ישחשך. זאת אומרת, בטח שהוא נוגע. קור. ודווקא כשידע שהברזה עוברת, ברזה זה הברז, היה להם שמים שם ברז, כן? אז הגוי רצה לסתום את החור, יוצא גזר, אז הוא אומר, זה שכשך, שהוא הכניס את היד שלו. טוב, זה לא מצוי, אבל אם אינה עובד כל עובי השוליים, בעניין שאי אפשר לשכשך כשמוציא, עובד כמו כוחו, ומה שנשאר בחבית מותר אפילו בשתייה, ומה שיצא אסור בשתייה, זה מה שהוא אומר. אבל אם אינה עוברת את כל עובי השוליים, זאת אומרת, לא הכניס את כל היד שלו בפנים, כן, מנה שאי אפשר לא לשכשך, הוא לא יכול לשכשך, לשכשך צריך. זה אומר, כשמוציא עבי כמו כוחו. עכשיו, זה גם גוי, סעיף תדבר, גוי שוטה שינה לבית שיש בו חבית של יין, ומצא שהיין יוצא דרך נקב שהברזה תחובה בו, מותר אפילו בשתייה. זה מה שהוא עומד. למה? שאנחנו תולים, כן, הטעם, כן, דלב בר ניסוך ותלנה לכולם. כן, זה רק איזה דבר. זאת אומרת, יש לך ספק איך זה היה. אתה לא יודע שאם הוא נגע או לא נגע. אז כמובן שיש לך ספק, מותר אפילו בשתייה. וכמובן שהוא לא משחשך. אם הוא נגע, זה רק עשו בשתייה. אבל אם אתה לא ראית, תתלה את זה לכולם. כן, עכשיו הנה. אם נדנה את העובד כוכבים את הברזה, את הברז, ולא יצא מן העין לחוץ, הברזל כעברת דופן נכנסה לתוך היין, אם הברזל אינה מעודקת בחוזקה, נאסר היין בניזוז זה. אבל לא הייתה... שעכשיו הוא הכניס משהו, הנה, זה היין, אתם רואים? זה יין. וכאן יש ברז, הוא הכניס את זה. אם זה עד הסוף, זאת אומרת, עבר את כל העובי, ונכנס לתוך היין והוא נענה, זה נקרא שכשוך. אבל אם לא, זה לא נקרא שכשוך, זה מה שהוא אומר. Oh, עכשיו הנה השאלה שלי כלי פתוח. מי שאל כלי פתוח? מי שאל? אם היה כלי פתוח. הנה, תראה. סעיף י' זין. יש מי שאומר שאם אחז גוי כלי פתוח של יין ושכשכו נענע אותו, אף על פי שלא הגביע ולא נגע ביין, נאסר. הנה, זה הדין. ורבים חולקים למעזים שכשך בגופו של הכלי ולא הגבה על המקרה שכשוך. יש אומרים, אתם רואים ככה, לא הגביע אותו, ככה עשה. אתם רואים? מסתכלים? זה השאלה. אם אחז הגוי כלי פתוח, זה כלי פתוח של יין, ושכשכו עשה ככה, אף על פי שלא הגביע, נאסר. ככה הוא רוצה לומר, ועכשיו יש על זה חולקים. בהנאה מן הדין. ורבים חולקים דין שכשך בגופו של כלי, זה נקרא בגופו של כלי, בלא הגבה, למקרה שכשוך. בשם רוב הפוסקים. לכן, חכה. תמשיך. אומר שאם הגוי ושכשכו נאסר בענאה, זאת אומרת, עשה לו, ככה נקרא, שכשך אותו, אפילו שלא נגע, כיוון שהוא שכשך את הכלי, הבנתם? תפס בקבוק ונענע אותו, זה נאסר, שאם אחד זה הולך לכלי פתוח, אבל צריך שיהיה פתוח, אבל אם הכלי סגור, והוא שכשך אותו, לא נאסר. לכן תקשיבו. היום כל מוכרי היין, הגויים, יש להם יין כשר מישראל. כולם, כל מקום שאתה נכנס, יש לו יין של ישראל. כמה שזה היה סגור, אפילו שהגוי שכשך אותו ביד, לא נאסר. צריך שיהיה פתוח דווקא. אבל אם הוא... וגם שכשוך. הבנתם? עכשיו יש שומרים, אבל אם אתה הגבעת, אנחנו חוששים שמנגע ביין. זה גם כסברה. תחכה רגע. נתן וקרבים כלי של יין והגביעו, ויצא כיין, על פי שלא שכשך, נאסר, שהרי בא מיין מכוחו. עכשיו, זה הלכה מאוד חשובה. אנחנו צריכים ללמוד אותה טוב. כן. נלמד את ההלכה הזאת טוב. מביא את זה בשם יש מי שאומר, כן, אז עוד הפעם, אם אתה לקחת כלי פתוח, עוד הפעם, כלי פתוח, ונענע אותו, אפילו על מחובה, ואומרים לא, אם זה היה, לא הגביע אותו, צריך להגביע אותו ולשחרר, זה שיטת האשכנזים. ואומר, אין להחמיא במקום פסידה, עכשיו. מה יהיה הדין אם הגויה הביאה את היין בערב פסח, הייתה עובדת בבית, והביאה את היין מהפריג'ידר, אמרו לה, בואי ננקה את הפריג'ידר, תוציא את כל מה שיש. והיה שם יין, והביא את זה, שם אותו על השולחן. מותר או אסור? נו, תגידו. למדנו את זה עכשיו. זהו, אם זה היה סגור ביחד, אם זה היה בקבוק סגור, זה מותר. אבל אם היה בקבוק פתוח, יש אומרים שהשכשוך עצמו אוסר. ויותר מזה, יש חשש שמנגע ביין. אז עכשיו, אם הגויה הלכה באיזה... כמה פעמים שאלו אותי, יהודים חרדים, אמרו, הגויה שלי, שאלתי אותם, היה בקבוק סגור? אמרו, כן, סגור, זהו, פקק. לא נאסר היין, אם היה סגור. אבל אם היה פתוח, כיוון שהיא לקחה את זה והגביעה והעבירה את זה בשכשוך, הלו שהיא מוליכה בקבוק שהוא לא מלא, אבל אם הוא היה סגור עם חותם, אין בזה שאלה. אם הבקבוקים היו סגורים והיו חתומים, כמו כל הבקבוקים שאנו קונים מקדם, אין שום בעיה, הכל למאדרים, מן המאדרים זה קשר. אבל אם היה הבקבוק של אדם פרטי, שהוא שתה ממנו בשבת, ושם אותו באיזה מקום, והגויה לקחה וטלטלה אותו, אם היה סגור עם פקק, קשר. אם לא היה סגור עם פקק, אסור. אבל... היום בימינו שרוב היין זה מבושל, ואם היה יין כתוב עליו מבושל, לא נאסר, בכלל לא נאסר. מובן?
כן, יש לי שאלה.
רגע, חכו, בלגן זה רק בלבול, חכה יונתן, חכה בסוף, כן. מה השאלה, לוויין?
השאלה היא ככה, למה יש דין שמבושל שלא נעשה בנגיעה של הגוי?
עוד פעם נחזור ונסביר לך את הראש המפורסם הזה. שואל הראש, אומר, אם היית אומר בגלל ניסוך, אז בגלל שמבושל לא מנסחים, אני מבין. זה לא מנסחים, אז זה הסיבה שיין מבושל הוא פסול לנסחים, ולכן גם הגויים לא היו מנסחים. אז בסדר, אבל זה לא זה הסיבה. הסיבה היא בגלל שיבוא לקחת את ביתו. סתם ינם, עשו את זה מטעם בנותם. אז מה ההבדל בין מבושל ללא מבושל? זאת קושיית הראש. מה התירוץ? תגידו, אתם אמרנו את זה בכיתה. תירוץ. זהו. הגמרא, מלטה דשכיחה, בזמנם היו רגילים 90% של היין להיות לא מבושל. לכן, כל מלטה דשכיחה גזרו בו רבנן. אבל מלטה דלה שכיחה, לא גזרו אומר הראש, זה התירוץ. כיוון שהשאלה היא שאלה ברזל, שאלה גדולה מאוד, מה ההבדל? אם כל הסיבה מטעם בנותיו. לכן היום בימינו מצד הסברה, כיוון ש-80% של היין היהודי הוא מבושל, בגלל שמוכרים אותו בכל העולם. אז היה צריך לאסור עוד לפי הראש, נכון? זה מצד השכיחה. אבל זה הגזרה. כיוון שחזל גזרו מעיקרה רק על יין לא מבושל, גם את זה. תלמדו כלל, תלמדו כלל. יין מבושל פסול. דיברנו על זה גם מה מברכים עליו אפילו. יש שיטות שלא מברכים עליו בורא פרי הגפן. מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. אבל מרן פסק שיין מבושל קשר לארבע כוסות, קשר לקידוש, נגד שיטת הרמב״ם. נגד. אפילו שהרמב״ם מורנו ורבנו פסק שיין מבושל פסול לקידוש, למה? שהגמרא אומרת איזה יהוזי יין כשר שראוי לנסח אותו. הבנת? זה גמרא מפורשת, שימו את האנשים בבא בתרא, בבא בתרא זה, שיין כשר צריך שיהיה ראוי, אין מקדשים אלא יין הראוי לנסח עליו. תשים את הגמרא וגם מהרמב״ם זה מובא, אין מקדשים אלא יין הראוי לנסח עליו. אז הם אומרים, כיוון שיין מבושל פסול לנסחים, גם זה פסול. אבל הראשונים אחרים אומרים, זה לא התכוון לומר מבושל. זה התכוון לומר יין שהוא מסריח, יין שהוא במצב לא טוב, כל מיני סברות אחרות, לא על יין מבושל. ולכן, נהלכה למעשה, האם מותר לקדש בליל שבת ביין מבושל או לא. דעת הרמב״ם, אסור, אסור, אסור. לא עושים קידוש ביין מבושל, זה לא קידוש. אבל דעת הרבנים האחרים, מותר, מותר, מותר. מה פסק מרן? שמותר. זהו. תפתקלו, עכשיו תפתח בשולחן ערוך, תקרא. שים את זה בהלכות קידוש, תקרא את זה. יש לכם בקמפיוטר, תשים. הלכות קידוש, תכתוב מבושל, תכתוב מילת מבושל, יין מבושל, יבוא לך. יין מבושל, קשר לקידוש, תקרא. בהלכות קידוש, זה בסימן רש עין משהו, רש עין א', ב', משהו כזה. כה, יין מבושל, קשה לקידוש.
כן, פה
מצאתי.
זה סימן ראשון, רש עין ב', ואז יש סעיף.
תרשמו, רש עין ב', סעיף.
יין חי, יין צמוקים.
יין.
פה, סעיף
ח'. סעיף ח'. רש עין בית, סעיף חית.
מקדשין על יין מבושל ועל יין שיש בו דבש, ויש אומרים שאין מקדשין עליו.
זה הרמב״ם, זה הרמב״ם. אני
אגב לקדש עליו אפילו אם יש לו יין אחר, רק שאינו טוב כמו המבושל או שיש בו דבש.
כן, אין דבר, מותר. מרן פסק, אז, מה, אז תשים את הגמרא, כתוב, אין מקדשים אלא יין הראוי לנסח על גבי המזבח. תשים את הגמרא בבבא בתרא. אז איך יענו על הגמרא הזאת? אז הם מפרשים שהכוונה של הגמרא על יין שרוח. הבנת? לא על יין שבישלת אותו. בבבא בתרא. דף צדיק אני חושב, צדיק. צדיק ב', צדיק ג'. תקרא, אין מקדשים, אלא יין הראוי, תכתוב הראוי, אלא יין הראוי לנסח על גבי המזבח.
אמר אז יותר בר טוביה, אמר רב, אין אומרים קידוש היום, אלא על היין הראוי לנסח
זהו, אז עכשיו זה המחלוקת שלהם. איך לומדים את הגמרא הזאת? אם הכוונה של הגמרא שאפילו מבושל לא ראוי לנסך, ויותר מזה, אם יש בו טיפת סוכר, זה גם פסול, נכון? אז אם לפי השיטה הזאת, כל היינות שלנו פסולים. 99% של היינות שמים שם סוכר. אז כל הכמעט, כמעט, לא נגיד הכל, כמעט כל היינות שלנו פסול, פסול, פסול. ויותר מזה, אם אתה הולך לפי השיטה הזאת, אז גם היין ששמים בו סוכר, גם אם לא יצא לברך עליו פרי הגפן, אלא תברך עליו שהכל. ולכן גם רוצים לומר, כל היין של קדם זה בעיה. הנה אתם רואים, בקדם שמים סוכר, נכון? כתוב בתורה, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישאל אדוני. אז אם אתה שם גרגיר אחד של סוכר בחבית של יין, של טונה, הכל נעשה. למה לא נגיד שזה בטל ברוב? אה? למה לא נגיד? תגידו לי אתם תשובה. פעם אמרתי לכם, כשהתורה אוסרת לא שייך ביטול ברוב. כשהתורה אומרת שאסור לעשות את הדבר, למשל התורה אומרת לא תלבש שעטנז. מה יהיה הדין אם יש חוט של, של פשטן בבגד? מי פה עד ארץ ישראל? זה בטל? אה? לא בטל. מותר ללבוש את הבגד הזה?
אסור.
למה? התורה אסרה, אתה מבין? התורה הדגישה שהתורה אמרה כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו. אסור לשים דבש, דבש הכוונה דבר מתוק. אז אסור לשים דבר מתוק בתוך היין, נכון? לא תקטירו ממנו איש אל השם, אסור להקטיר, לא משנה במה. בכל מקום שהוא נמצא, שעור ודבש אסורים. אם שמת בלחם הפנים טיפת שעור, זה פסל אותו. רק מתי מותר לשים חמץ? אמרנו לכם עוד מעט, יהיה לנו שבוע. השבוע יהיה לנו איזה שמותר חמץ וצריך חמץ. מה הוא?
שתי הלחם.
שתי הלחם, זה הדבר היחיד. וגם קורבן תודה מביאים גם כן. ואל המזבח לא יעלו, התורה אומרת, ואל המזבח. אז אני שואל אתכם שאלה, מי אמר לנו שסוכר זה נקרא דבש? אולי דבש, או דבש דברים, או דבש שמרים. מי אמר לנו שאפילו סוכר זה נקרא דבש? מי יכול להוכיח לי? תוכיח לי. איפה? תוכיח. דבש זה תמרים. נו, זה תמרים הכוונה. שם הכוונה תמרים. דבש של תמרים. תראו, תמשיכו את הפסוק. קורבן ראשית הקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו. מה זה קורבן ראשית? ביקורים, נכון? מה היו מביאים ביקורים? כל מיני דברים מתוקים. זה שהתורה אומרת. תמיד אני אוסרת לך. אבל בביקורים אתה מביא משבעה מינים, נכון? מה הם שבעה מינים? תגידו לי, מה הם שבעה מינים? חיטה ושעורה וגפן, הנה זה גפן, זה דבש. גפן תהנה זה דבש, רימון זה דבש, הבנתם? זה טעים, לא?
אני לא מבין, אם יש פירה שמבשל בו איזה תמשיר, וטיפת של חזיר נופל בתוך...
מתבטל, זה מתבטל. שים לב, התורה אמרה לא תאכל טעם של חזיר, אז אין בו טעם, אז אין בו איסור. כאן התורה לא אסרה טעם, אסרה לשים דבר שהוא שעור ודבש. אז הנה הראיה, אז מאיפה הראיה שזה לאו דווקא סוכר, שזה לאו דווקא דבש של תמרים? תגידו, כתוב בהמשך, קורבן ראשית הקריבו אותם לאדוני, אז זה הכל כולל, ולמזבח לא יעלו. אז מה זה כוונה דבש? כל דבר מתוק זה דבש. למה שהם מביאים תאנים, נכון? תאנים זה גם דבש. אז שהתורה אמרה סור ובלל, גם מבית הסוכר, זה גם דבש. ממילא זה אוסר את כל החביב. תשים את זה ברמב״ם, תשים. שאסור להביא קורבן דבש, ואפילו גרגיר של דבש עושה. תשים את זה בהלכות פסולי המזבח. תשימו, נו. אפילו גרגיר. אני זוכר הלשון של הרמב״ם גרגיר, בהלכות פסולי המקודשים, זה אני חושב. תסתכלו ברמב״ם.
שענז אף פעם לא
בטל. שים לב, אני אומר לך עוד דוגמה. כשאתה אומר שעטנז, יש לך בגד מפה עד ישראל, בסדר? יש בו, שכולו צמר, יש בו חוט אחד של פשטן. מה הדין של הבגד הזה? מותר ללבוש בו? נאסר כולו. זה האיסור של התורה, לא תעשה דבש, לא תשים... זה לא דומה לחזיר. חזיר, התורה אומרת, תאכל חזיר, אני לא אוכל חזיר. זה בטל הטעם שלו. הבנת? כשיש טיפה שזה בטל ב-60. התורה אמרת בשר בחלב, אין כאן בשר בחלב, כשיש טיפה. אבל פה התורה אסרה את השעור ואת הדבש, כלשהו, לא תשים בו. אז ממילא זה פוסל את הקורבן. אז לכן היין שלנו, לפי שיטת הרמב״ם, שיש בו סוכר, גם לא יהיה אסור מטעם נגיעת גוי. לא קיבלו את זה להלכה. יין מזוג, יין מזוג פסול, נראה את זה בהמשך. אבל אם היינו מקבלים את ההלכה של הרמב״ם, אז גם אין לנו בעיה של זהו, אין לנו בעיה של יין נסך בכלל. למה שהיום...
אולי אפשר להגיד בגלל שפה זה לא תלוי בטעם, זה לא איסורי אכילה, זה רק איסור לא לעשות את הדבר הזה.
בסדר, אבל התורה אסרה, לא משנה, אפילו יש לך גרגיר אחד, תקרא את הרמב״ם, תקרא. איפה הרמב״ם הזה? בהלכות פסולי המקודשים אולי, איסורי המזבח, לא, איסורי המזבח. שם אני זוכר שאפילו גרגיר, כך לשון הרמב״ם, אפילו גרגיר קטן של דבש פוסל את כל הקורבן. לא צריך שיהיה הרבה, לא, אפילו כל שהוא זה פוסל את זה. אז באמת לפי דברי הרמב״ם יהיה, שהיום אין לנו, באמת למה לא עושים את זה ספק ספיקה? היום שתמיד אומרים שנוגעים ביין, שמחלל שבת, יכול לעמוד ביהודי, מחלל שבת, נגיד אין בעיה, נסמוך על הרמב״ם, כיוון שיש בו סוכר היום בכל היינות שלנו, כמעט בכל היינות יש סוכר. ושמים בהם סוכר, כל מיני סוכרים, כל מיני טעימים, אז ממילא זה כבר פוסל את ה... זה פוסל אותו וזה לא ראוי לנסך, וממילא זה לא אפשר לעשות קידוש שמחלל לשבת. תקחו את שיטת הרמב״ם, תלמדו ללמד זכות על בתים שמזמין אותם בליל הסדר. הרבה פעמים שואלים אותי, אחד היה אומר, אני מקפיד לעשות כמו הרמב״ם, לא להביא מבושל. תשאל גם אם יש בזה דבש או שעור, או יש בזה את הטיפת סוכר. אני לא יודע, מה שאני זוכר, שתמיד ראיתי שעושים בדרך כלל את היין, שמים בו סוכר. אולי יש יין יקר מאוד, יין מיודעים איך לעשות את זה. פעם יהודי אחד הביא לי בקבוק יין. אומר, רבי, זה היין הזה, זה בדיוק כמו שהיה בזמן המקדש. לא שמנו בו שום דבר. כך. הבנתי את הגמרא, שהגמרא אומר שצריך לשים על כל טיפת יין, שצריך לשים 3 טיפות מים. אי אפשר לשתות את זה, היה חריף. משונה היה, הטעם שלו מאוד משונה. חריף מאוד. אמרתי, עכשיו אני מבין את הגמרא, למה כתוב שלא יצא ידי חובה, אם האדם שתה בליל הסדר, ידי חירות לא יצא. אתה שתית משהו מאוס, אין בו לא טעם ולא ריח. אמר, ידי יין יצא, לא? ידי חירות לא יצא. מה זה ידי יין יצא? אם שתת אותו בלי מזיגה, לא שמת בו מים. מה זה ידי יין יצא? הגמרא אומרת.
ידי ארבע כוסות, לא?
לא, ידי חירות לא יצא. 4 כוסות לא יצא. מה זה ידי יין יצא?
ושמחת בחג.
יפה מאוד. יש לנו מצווה גם כן בחג להיות שמח בשתיית יין. אוכלים בשר, נכון, שלמים ושותים יין. אז הוא אומר, ידי יין יצא. קיימת את המצווה של לאכול בשר ולשתות יין. קיימת. את ושמחת. אבל לקיים חירות, שזה ליל הסדר, שצריכים 4 כוסות, לא קיימת. זה לא חירות. אני אומר לכם, הבנתי טוב טוב את הגמרא הזאת. אני חושב, חבל שלא השארתי מזה. הייתי נותן לכם, כולכם תתאמו. הוא אומר, זה רבי זה כמו שהיו מנסחים על גבי המזבח. לא טוב? לא שמנו שום דבר. לא סוכר, לא כלום כלום. שחטנו את הענבים, השארנו אותו הרבה זמן, וזה היין שהיה של נוח. יין של נוח, אומר. לא היה בו שום תערובת. טוב, אני שמחתי, אמרתי, יש לי פעם יין מקורי. אי אפשר לשתות אותו. אתם מבינים את הגמרא טוב טוב, שאם לא מוזגים אותו, זה לא שווה כלום, זה יין חריף כזה, לא טוב, יין לא טוב.
אפשר לשאול שאלה?
בבקשה.
אבל מה זה שבקבוק יין סגור, אין בו דין של יין נסך, אפילו גוי נגע בו, אין לו דין.
אנחנו קונים כל הזמן, קוראים מהגויים את הבקבוקים, סגורים.
ואם הוא פתוח, אז יש לו דין. השאלה היא באמצע, שזה פתוח, אבל הוא שם את הפקק בפנים.
הפקק זה סגור, מה זה, מה ההבדל? זה סגור, מה, לא מבין, מה אתה מדבר?
זה, עכשיו זה פתוח. עכשיו זה חצי פתוח,
זה סגור, זה מה, אם השפחה לקחה את זה מהפריג'ידר או מהארון ושמה אותו על השולחן בפסח, כולם שואלים את זה. מותר, אם זה סגור היה, זה מותר.
מה הכוונה של סגור?
סגור יש על הפקק, מה זה סגור?
אבל זה סגור,
זה סגור, זה סגור, בוודאי.
זה לא סגור, זה הפתוח.
שים לב, דווקא פתוח שאין על הפקק. אם יש על הפקק, זה סגור. אבל מה? אם זה היה מופקד בידי, לא נאמר, צריך שני סימנים, חותם בתוך חותם. יש שני סימנים. כמו שהרמב״ם אומר, אחד שאתה סוגר חזק, אחד שאתה סוגר אותו הפוך. זה דבר שלא רגילים לעשות את זה. אבל היום בימינו, למשל, יש שני סימנים. אחד הפקק סגור עם הזהו שלו, הגלגל שם למטה, שאומר שבשבת אל תפתח. ואחד, הנייר, סביב. אין שום בעיה, זה סימן. אותו דבר גם את העופות שאתם קונים מאמפייר אצל הגויים. אני ראיתי, יש סימן בתוך סימן. אבל אם זה יצא מתוך הזהו שלו, זה אסור לקנות מהם.
ברב, בשביל יין צריך סימן בתוך סימן יין, כן?
אלף פעם אמרנו שצריך, שכחת? יין, כתוב, חגה, מגג, קראנו, סימן נתנו בזה. שיין צריך סימן בתוך סימן. יין צריך סימן בתוך סימן.
אם זה נתעלה מן העין או ב...
אתה לוקח לגוי, אתה קונה מהגויים יין. היום כולנו הולכים לחנויות שלהם וקונים יין. איפה אתה קונה את היין שלך? נכנס לחנות. לפעמים זה יהודי, לפעמים זה גוי. אתה נמצא, אני יודע, באיזה מקום בעולם. כל המוכרי היין, יש להם ינות קשרים, עם אויו, עם קפקי, עם אוקיי, הכל יש לנו את זה. מאיפה אתה קונה? מהחנות. איך אתה קונה את זה? יש סימן בתוך סימן. הבנת? אז אם סימן בתוך סימן, זה אין בעיה בזה. זה שני סימנים טובים. הרמב״ם מסביר, סימן אחד שאתה קושר אותו חזק, סימן שני, ושזה לא נפתח, סימן שני שאתה עושה הפוך. פעם בזמנם, היו ככה קושרים את החבית. לא, הפוך. שם אותו בפנים ושם אותו. היום בימינו זה כל הכל זה סימן בתוך סימן. אפילו אני חושב הנייר לבד מספיק.
אבל לא, זה בבוקר לא היה סימן. לא היה שתי סימן בבוקר זה. היה רק זה, זהו.
מספיק? נו, זה סימן בתוך סימן זה. שאי אפשר לפתוח אותו. כשאתה, אחד יש לו, אני ראיתי ב... קדם יש להם גם על זה נייר שזה נדבק בקוס הרבה פעמים. שהנייר עצמו עושים איזה חזק, זה נתפס. וכשאתה פותח, צריך לפתוח את המסביב, שאמרו שעושה אותו כלי, אתם זוכרים? אי אפשר לעשות, אפשר לזייף. אם הוא יזייף על המקום, ידעו מזה. זה סימן בתוך סימן. אחד אתה סוגר חזק, אחד אתה שם את הדבר הזה עליו. יותר מזה שעל זה נייר, על כולם יש נייר. לא ראיתי מישהו יהודי שמוכר יין בלי סימן של נייר עליו. חוץ ממה שהוא סוגר את הפקק, יש עליו נייר. הפקק זה סימן אחד, ועוד סימן עליו. עכשיו, אני חושב, הפקק עצמו אפשר לזייף אותו. כשאתה מוציא מרגישים, אי אפשר להחזיר את אותו פקק. אם אתה מוציא מהפקק, אתה תקף ומיד, אי אפשר להחזיר אותו באותו מצב. זה לא יהיה. אבל על כל פנים שמים שני סימנים, כולם. כל המוכרי היין, יש להם סימן בתוך סימן. כן, אנחנו ממשיכים. הבנתם? כן, אנחנו ממשיכים הלאה. אז עכשיו, ורבים חולים משים שכשה בגופו של הכלי, בלא הגבעה, לא, לא, לא נאסר. תראו בסעיף קפה, תפתחו, סעיף י', בואו נראה. אומרים ששם יש לנו כמה דברים חשובים. היה נושא כלי פתיקה. תקראו את זה, היה נושא. היה נושא כלי פתוח, ובו יין, וישראל הולך אחריו, אם הוא חסר ולא שכשכו, מותר בשתייה. אתם רואים? הנה, זו השאלה ששאלתם. אפילו כלי פתוח, הוא סבל, וישראל הולך אחריו. אם הוא חסר, זאת אומרת, הבקבוק לא מלא עד הסוף, ולא שכשכו, מותר אפילו בשתייה. ואפילו שכשכו בכלי שרי כאן, ואם הוא מלא, אסור בענה, שמנגע בו, אתם שומעים? אם הוא היה חסר, ולא שכשכו, לא נגע בכלל, ולא שכשך. אפילו שבכלי שרה. הנה כאן תקראו את זה, ואם הוא מלא, עשו בענה. שמן הגע בו, זה היסוד. שמן הגע בו. מובן? שמעתם?
עוד מה, הרב, אם הבקבוק הוא מלא יין, ואפילו הם פתחו את זה, ושמו את הפקק בפנים, הגוי יכול לפתוח אותו, לשים את היד בפנים, ולנגוע.
לא חוששים בזה, אם הגוי עובד לך בחנות, אמרו לו אל תיגע ביין, מה הוא? אמרו לו את זה. ישראל יוצא ונכנס, שים לב. אמרנו לגויה בערב פסח, אנחנו עושים עכשיו פסח, בואי תעבדי, כל שעה מקבלת כסף, יופי. עכשיו אמרו לה בהתחלה, ביין ובקוניאק, בזה אל תיגעי בזה, רק תשים את זה על השולחן. אתה יוצא ונכנס, מה פתאום? זה סגור, נו אז מה? זה סגור, מה הבעיה? אני אומר לך, היום בימינו כאן יותר יש להקל שכל היין שלנו זה נקרא יין זהו, יין מבושל הכל, הכל כמעט יין מבושל. ואתה יודע מה, אם קרה מקרה כזה, תסמוך על הרמב״ם. כדאי הוא הרמב״ם, נסמוך עליו, בשעת עתך, דעת הרמב״ם, קראנו את זה, תפתח את הרמב״ם, תקרא לי את זה. בהלכות שהוא מביא שם, שאם היין נפל בו סוכר, מביא משם הגאונים. תקרא את זה, תפתח את הרמב״ם. בהלכות מאכלות אסורות, בדין יין נסך. שאם היה בו טיפת סוכר, הוא אומר שדמרו הגאונים שזה לא נאסר. תסמוך על הרמב״ם, הרבה חולקים על הרמב״ם, טוב, אבל כדאי הוא הרמב״ם לסמוך עליו בשעת התחת. גם היה בקבוק סגור, וגם זה בעיה יש. היום כל היין שלה, אפילו לא מבושל יש בו סוכר. אפילו לא מבושל.
הרב, זה ברמב״ם פרק י"א, הלכה זין.
תקרא.
כותב פה, גר תושב...
לא, שיין ששמו סוכר, על זה אני אומר. כתוב מביא, כל שהם שמו בו...
הוא ממשיך, לכן כל גוי שאינו עובד עבודה זרה, כגון אלו ישמעאלים, אינם אסור בשקיעה, הוא מותר בהניה. לכן לא רק כל הגאונים, אבל הנוצרים עובדי עבודה זרה הם, הוא סתם אינם אסור בהניה.
לא, אם שמו עליו דבש או שיעור או דבש, תמשיך. אמרו הגאונים, ככה ההמשך שלו, שאם היין הזה היה בו טיפת סוכר, לא נאסר.
אמרו גאוני המערב, שאם נתערב ביין ישראל מעט דבש או מעט שאור, אפילו ואינו ראוי למזבח, הרי הוא כמבושל או כשחר, ואינו מתנסף, ומותר לשתו עם הגוי.
לא, ותסמוך עליו שהגוי הזאת נגעה. אני כאן מדבר על יין לא מבושל, אבל אם היין מבושל, מה הבעיה בזה? נגעה בזה. הגויים תמיד מוזגים לנו במסעדות מהיין שלהם. באות הגויים והגויות האלה ומוזגים לנו יין. אני ראיתי היו אדמו"רים מקפידים, הקפדה גדולה, אפילו ביין מבושל, שהגוי לא ימזוג. הם מקפידים על זה, רק יהודי ימזוג. בכלל, אפילו לפתוח את היין לא מרשים לגוי. פעם הייתי בחתונה, כנראה ששם היה הרבה אדמו"רים. אז הביאו לי את היין סגור, סגור, סגור. אמרתי, ראי, תביא את המכשיר לפתוח את זה. הוא אומר, כן, אצלנו כאן הגוי לא, הרבי לא מרשה. חשבתי, היין מבושל היה. אומר, הרבי הרב שלנו לא היה מרשה לפתוח את הבקבוק. היהודי צריך לפתוח את הבקבוק. טוב, תבוא עליהם ברכה, אבל מהדין אין שום צורך. מה הבעיה אם הגוי פותח? מה אתה יודע, שהוא הביא יין אחרי, שפך את היין הזה, הביא יין אחרי, זה שטויות, זה מה? ישראל יוצא ונכנס, מה, אין לו מה לעשות לגוי הזה. הוא רוצה לעבוד אצלנו. אז הוא ישפוך את היין הקשר ויכניס את היין נשק שם. עד כדי כך לא
אומר. יש שאלה, אנחנו נשמח לאנשים, יש הרבה גויים לא מאמין על אלוקים.
כאמרנו על זה, חזרנו על זה, דיברנו על זה. אל תשאל יותר, זה שאלנו. אם אתה תשאל את התלמידים, תשאל אותם, הם למדו את זה. כן, נמשיך הלאה. כן, יכול זה קורא בכלי פתוח של... זה הלכה חשובה. אם יחלט גויים גם כלי פתוח של המשיך שכו, ושלא יגביה, ויש חולקים, ואומרים, צריך להגביה את זה. כן. נטל הגוי כלי, לקח כלי. זה מה שעושים את זה במסעדות, נכון? והגביהו, ויצא כיין, שם לכם יין, אף על פי שלא שכשך, נאסר. שהרי בא יין מכוחו. הגביה... הנה, שמעתם? זה הלכה. הגביע את היין. ולא שכשך, ולא נגע, מותר. וכל שכן שאינו עושה בנגיעת הכלי, לחוד. זהו, זה הסעיף הזה חשוב מאוד. תרשמו לכם את זה. שאם הגוי הגביע, וראית שלא נגע ביין, אז אין בזה איסור. לא שכשך. רק אם... מה? כן, מותר בשתייה. אין בזה שום דבר. מותר, מותר בשתייה. ואם נגע בכלי, גם כן לא נאסר. צריך לגוע ביין. הבנתם? ביין לגוע. אז אם עכשיו הגביע ולא שכשך, לא עשה שכשוכים. אפילו פתוח ושכשך זה בעיה, אתה מבין? כמו שקראנו לפני זה. אם הגוי שם הגביעו ויצא כאפי שלא שכשך, נאסר. שהרי בא מהיין מכוחו. זה מה שאומר, כוחו. אז אם אפילו לא שכשך את זה ככה, אוסרים בשיטה הזאת, השיטה המחמירה. זה הרמה חולק על זה. אבל אם לקח ויצא כיין, זה כיוון שבא מכוחו אסור, אבל הגביע את היין, ולא נגע ולא שכשך, מותר.
אז מה הרב, הגוי שהוא מביא את הבקבוק מהפריג'ר על השולחן, זה נקרא שכשף?
לא נקרא שכשף, זה לא שכשף, הוא הוליך את זה, מה שכשף? זה בקבוק סגור, עוד הפעם, עוד הפעם. פתוח אסור, גמרנו.
זה פתוח, בוא נגיד...
פתוח זה אסור באמת. לפי הדין זה מותר, אם הוא לא שכשף ולא עשה שום דבר, רק הגביה, אבל להלכה זה אסור. למה שאנחנו חוששים שמקפץ יין משם, קראנו לכם עכשיו. הנה תראו, בסימן קוף קפה, תקראו את זה. הנה כאן, בסימן קוף קפה, תפתחו כולם, תקראו פיוד, תקראו סעיף יוד. כן. תראי סעיף, סעיף תת, העביר היין שיון שלו ממקום למקום, והוא אוחז פי הענות בידו, בין שהיה הענות מלא או חסר, מותר, אף על פי שהיה מתנדד, שאין דרך ניסוך בכך. מה ששאלת, תקרא לנו סעיף תת, תקרא. נוד, אתה יודע, זה כלי של אור, זה נקרא נוד. פעם היו לוקחים את האור, מייבשים אותו, ועושים ממנו כלי. כלי של שמשתמשים בו. חמת מים, זה חמת מים, שנתן לה להגר, כן.
והוא אוכל
בפי הנוד בידו, היהודי סוגר את זה, שלא יצא בחוץ. זהו, זהו. יהיה לכם גם כלי, שיין נסך עושה במשהו, הסברתי לכם את זה כמה פעמים, מה זה נקרא במשהו? זאת אומרת, להפך, שהיין בתוך החבית, יש שם יין קצת, והיהודי מוזג, אבל אם זה להפך, זה לא עושה במשהו, אגמרת כמה כמה בטיל, למשל היה לך יין כשר, הבנת? ונופל כל פעם מיין נסך טיפות טיפות, אז אגמרת כמה כמה בטיל, כל פעם זה מתבטל. להפך צריך שיהיה, שהיסוד שלו זה היין נסך, שהיין נסך למטה ושפכת עליו, זה עושה בכל שהוא. אז אספר לכם סיפור יפה, פעם אחת במצרים לפני שבא רב עובדיה יוסף, היה רב גדול שם, רבי אהרון בן שמעון, היה גאון גדול, והוא היה הרב הראשי של מצרים. לפני שהרב עובדיה היה במצרים כמה שנים, אולי 30 שנה לפני שהוא היה, היה רב אהרון בן שמעון. סיפר לי פעם יהודי זקן אחד סיפור. אומר, פעם אחת הוא הזמין את ראש הקהילה אצלו. היה להם הנשיא הקהילה של מצרים. הם לא היו שומרים, לא היו שומרים מצוות. אז הנשיא הקהילה ישב איתו, והרב נתן לו יין שהוא עשה בעצמה. היהודים עושים. מזג לו כוס של יין. טוב, ושם את היין לשולחן, מגדל יין, ולחיים שתו. הנשיא הקהילה ראה איזה יין משובח זה, ומזג לעצמו. לקח מהיין הזה, מזג לעצמו. ודיברו, דיברו, אז הרב אמר לשמש, תביא בקבוק חדש, תוציא בקבוק אחר, ותיקח את היין הזה. דיברו, 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 והרב מזג לעצמו ושם את זה על השולחן, ומזג גם לגוי, זאת אומרת הגוי, היהוד, לא גוי, יהודי מחלל שבת, לקח בעצמו, מזג לעצמו עוד כוס, והרב עוד פעם תיקח את הבקבוק הזה, תביא בקבוק אחר. אז הוא שאל אותו, למה? אמר לו, למה? לא נעים לי להגיד, אבל זה התורה. אמר, התורה, איפה זה כתוב? הוא כתוב שמחלל שבת בפרסיה דינו כגוי. אז אתה כשלקחת את היין, נשארת טיפה ומזגנו לך, כל הבקבוק שלי נהיה גם אסור, מדי ניצוק, הכל נהיה פסול. לכן, הבאתי בקבוק חדש. אמר, מה ככה? כל כך זה חמור הדבר הזה? אמר, מה חשבת? מחלל שבת בפרסיה, חמור מאוד. נתן לו מוסר, אומרים שמאז ראש הקהילה לא היה מחלל שבת בפרסיה. היה ניזה לכל בפרסיה לא לעשות. היו כבא הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה לו כל כך הרבה בעיות עם הקהילה, וואו, תקראו בהיסטוריה שלו. היו כולם, הבעיה הכי חמורה שהייתה לו, הוא אמר, יש לכם בית חולים יהודי, מושב זקנים יהודי, צריכים לתת להם לאכול כשר, מה זה? אמרו לו, אל תתערב. יש שם מטבח קטן של כשר, מי שרוצה כשר, ניתן לו כשר. אומר, לא, עשו לכם להאכיל יהודים טרפות. פיתרו אותו בגלל זה. היה הרב נחום אפנדי, גם כן רשע מרושע מבטן ומלידה, הוא היה לטובתם. אמר הרב עובדיה, אמר לו, אני אתפטר. אמר, תתפטר, לא בעיה, אתה רוצה, תלך. הוא הלך. תמיד הוא מזכיר את זה היה, שהרשע הזה נחום אפנדי, במקום לבוא להגיד, אתה צודק, צריכים להילחם, ואנחנו גם כן צריכים לעמוד בפרץ, מה זה שנותנים ליהודים ליהודים לשתות,
לאכול. לגבי הטבחים, איזה טבחים שרצו להרוג אותו?
השוחט, כן, השוחט רצה להרוג אותו, שמעון הכהן, הוא מביא, תקראו את זה. בסוף, בסוף הרגו אותו. כן, אני זוכר שהייתי ילד, היה הולך שוטר עם הרב עובדיה יוסף, אני זוכר את זה. זוכר את זה טוב. שפעם ראיתי, ראיתי מה זה, אומרים שומרו שלו, שהערבי הזה היה שמעון עקוע קראו לו, עקוע. רצה להרביץ, למה שהוא פסל אותו מלהיות שוחט, היה רשע. מה זה, מי שלא שומר מצוות ומאכיל טרפות, תפסו אותו שהיה מאכיל טרפות. יש לו תשובה גדולה בחלק א', תקראו את זה. אלו שם יש הרבה שאלות, אף אחד לא רצה לבוא להעיד בפניו. אז הוא שם דן בשאלה הזאת, אלו לפי הדין צריך להעיד בפניו. אז הוא אומר שבמקרה שהוא עלם וכל זה, מקבלים עדות. תקראו, זו תשובה מאוד מעניינת, גם בחושב משפט. לגבי העדים, אפשר לקבל עדים לפעמים, אפילו לא כפי הדין. כמו שכתוב, יבוא בעל השור והעד על שור, צריכים להעיד לפני בעל דין. צריכים להביא את הרשע הזה, והעדים יגידו, כן, ראינו שאתה שחטת פרה טריפה והאכלת אותנו. ואף אחד פחד, הוא היה רוצח. אמר הרב עובדיה, לא מותר, אבל הרב עובדיה לא פחד ממנו, לא תגורו מפני איש. מה זה, סילק אותו וזרק אותו לאלף עזאזל. בסוף הוא נרצח, הוא נרצח, הוא רצה להרוג את הרב עובדיה והוא בעצמו נרצח. בא לארץ ישראל, רצה עוד לעשות, אני אומר לך, אני זוכר את זה. שהייתי ילד קטן שהיה הרב עובדיה הולך עם שוטר, שלא יקו עוד, שלא יתנפל עליו. בסוף... כך מה קרה, הוא בעצמו נרצח, הרגו אותו, את היהודי הרשע הזו, ותהיה מיטתו כפרה על כל עוונותיו, יש לו זכות. ברגע שהוא נרצח, יש לו חלק לעולם הבא, גם אנו נרצח. אבל אני, זה צריך להיות תמיד, אם אתם תהיו בעזרת השם פוסקי הלכה, לא צריך לפחד מאף אחד. יש בגמרא, שאם האדם דיין, שמפחד, ירגוני, אומר, אתה לא תגורו מפני איש. אבל ראיתי במפרשים שאומרים, זה דווקא כשהוא נהיה דיין, אבל לפני שהוא נהיה דיין, אני יכול להגיד, אני לא רוצה לדון בתיק הזה. מעניין מאוד. היה רב אחד גדול, אני חושב מהריבל, שהרגו את הבן שלו, גם כן, פסק נגד ראש הקהילה שלהם, אמר לו, היה עשיר גדול, והיה לו הרבה עבדים ושפחות, ואמר לו, אתה טועה, והדין הוא לא כמוך, כמו השני. מהכעס שלו, אני חושב שהוא שלח רוצחים, הרגו את בנו של הריבל. רבי יעקב בן לב, כן. אני קראתי על זה פעם. היו רבנים שהיו, סבלו מזה. אז בעזרת השם שער בדף יומי, כן.
היה פעם גם כן אצל הרב, שהיו אנשים שהדלים של המכונית.
כן, כן. לא ניסו לרצוח, אבל עשו נזקים רשעים האלה, כן. כל טוב, בעזרת השם דף יומי בשעה 16:00. להתראות, כל טוב.
תודה רבה.